או עם הדיבור שקדמו לו. זמן קצר זה שיעורו הוא כזמן הדרוש לאמירת המילים, שלום עליך רבי ומורי. לפיכך, אמנם אדם אינו יכול לחזור בו מעידות שנמסרה על ידו בבית דין, אבל אם העד חזר בו תוך כדי דיבור, בטלה עדותו. והנה היא מעשה באדם שנתבע בבית דין על ידי חברו, ובמהלך הדיון הודעה נתבע כי צדקו דברי התובע. מיד לאחר מכן הוא חזר בו, בטענה שתוך כדי דיבור כדיבור וזכותו לחזור בו מדבריו. לכאורה, אדם זה צודק, כפי שגם משמע בפשטות מדברי השולחן ערוך בחושן משפט סימן פי א'. אבל בעל היד המלך מבאר בדברי השולחן ערוך כי אחר שהודעה נתבע בצדקת טענת התובע, שוב אינו רשאי לחזור בו מדבריו אפילו תוך כדי דיבור, שכן רק כאשר האדם יוצר בדיבורו יצירה חדשה, כגון קניין או נדר, ניתנת לו האפשרות לבטלה בתוך פרק זמן קצר המכונה תוך כדי דיבור. אבל הודעתו של הנתבע אינה אלא גילוי דברים שאירו בעבר, ולפיכך אחר שנודע לנו מפיו שצודקות טענות התובע והתגלה לנו את שאירה בעבר, אין בכוחו להכחיש את הדברים מכאן ואילך, גם לא בתוך כדי דיבור. אלא שמעליה עולה תמיה רבתי, שהרי לדבריו גם מעידות לא ניתן יהיה לחזור, שהרי אף היא אינה אלא סיפור על דברים שאירו בעבר, ואין בכל יצירת דבר חדש שלא היה קיים עד לרגע מתן העידות. ובסוגייתנו, כך גם במקומות נוספים נאמר, כי גם עד רשאי לחזור בו מעידותו בתוך כדי דיבור. מוכח איפה, שכל אדם רשאי לחזור בו מדבריו, תוך כדי דיבור. לשאלה הזו מתייחס בעל יד המלך בעצמו, והוא מבאר על פי דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק זין הלכה זין, שהעידות אינה מוגדרת כסיפור דברים אלא כיצירה חדשה. כדי להבין את דבריו עלינו להתבונן תחילה, מדוע בכלל האמינה התורה לעידותם של עידים עד כדי הריגת אנשים על פיהם? הרי ברור לכל ששיעור מסוים של אנשים אינו דובר אמת. על כורחנו, הכרעת הדין על פי דברי העידים אינה משום מהימנותם המוחלטת, אלא מכוח קביעת התורה שחובה עלינו לקבל את עידותם. יוצא איפה? שאין בית הדין מתייחס לעידות בתור גילוי דברים מן העבר, שהרי אין ודאות כי אכן הם התרחשו, אלא בעצם עידותם יוצרים העידים עידות שהתורה ציוותה להאמין בה. מעתה, לפנינו יצירה חדשה ושמה עידות, ולפיכך גם יכולים העידים לחזור בהם מעידותם בתוך כדי דיבור. לעומת זאת, כאשר נתבע מודה לטענות התובע, הסברה נותנת שהוא דובר אמת, ואין צורך להסתמך על הלכה או על גזירת הכתוב כדי להאמין לדבריו. ועל כן הוא אינו רשאי לחזור בו, גם לא תוך כדי דיבור. יש להדגיש כי דעתו של בעל יד המלך בנושא הזה יחידה. בקצות החושן ובתרומת הקרי נאמר שהתורה האמינה את האדם לגבי חיובו זה מגזירת הכתוב ולא מכוח הסברה. זוהי ההערה שלנו מספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה קלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף עין וב ממסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה לרבי שמעון, שקודשים שחייב באחריותם ברשותו הם, האם כשהקדיש הגנב וטבח חייב בתשלומי 4 ו-5 ומדוע? התשובה היא, אינו חייב. משום שאף שברשותו הם מכל מקום חל על הבהמה שם הקדש להוציאה מרשות הבעלים הראשונים, ונמצא שאינו טובח את שלהם. שאלה שנייה, האם הקדש הוא כמחירה לידיעות ומדוע? התשובה, אינו כמחירה לידיעות, ומשום שעדיין שמו עליו, לפי שנקרא על שם הגנב. שאלה שלישית, הגונב הקדש מבית הבעלים וטבחו, מה דינו ומדוע? התשובה, לתנקם הפטור שנאמר מבית האיש, ולרבי שמעון בקודשים שחייב באחריותם נחשב מבית האיש וחייב. שאלה רביעית, לרבי יוחנן, כיצד ייתכן שתביחת הגנב בקודשים תיחשב שחיטה ראויה לרבי שמעון? התשובה, לרבי יצחק בר אבין מדובר כששחט תמימים בעזרה לשם בעלים, ונשפך אדם אחר כך. ולרבין מדובר כששחט שלא לשם הבעלים. שאלה חמישית, כיצד לריש לקיש ייתכן כן? התשובה, כששחט בעלי מומין בחוץ. שאלה השישית והאחרונה על דף עין וב לרבי שמעון, האם נותר שלן מטמא טומאת אוכלין? התשובה, אם לן לפני שנראה אדם לזריקה, אינו מטמא. ואם אחר שנראה לזריקה אדם, מטמא. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף עין וב, ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י"ב בחודש מנחם אב תשע"ו, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף עין זין, ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין וב עמוד א', בדיוק במרכז דף עין וב עמוד א', 20 שורות מלמעלה ו-20 שורות לפני סוף העמוד. בנקודותיים ומן המילים רבי שמעון אומר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס, נגיל ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בדף עין דלת עמוד ב', רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותם משלם תשלומי 4 ו-5, ושאינו חייב באחריותם פטור. מבינה הגמרא שאין כוונת רבי שמעון לחייב בקודשים שחייב באחריותם על התביחה, שהרי מכל מקום השור יצר מרשות הבעלים הראשונים, והוא אינו תופח את שור הבעלים להתחייב עליו. שהרי להבנת הגמרא כאן המשנה מדברת באופן שהגנב הקדיש את השור, כדעת רבי יוחנן, לעיל בדף סמכת עמוד ב', והיינו לאחר יאוש הבעלים, שאז ההקדש חל משום יאוש ושינוי רשות, ואם כן, יצא השור מרשות הבעלים הראשונים, ואין לחייבו על התביחה משום שהגנב את שלו הוא תובח. אלא שסובר רבי שמעון שעל עצם ההקדש יש לחייבו 4 ו-5, כי ההקדש חשוב כמחירה. על הביור הזה אמרי יקשו בני הישיבה, נאי אף אם נאמר דסבר רבי שמעון מלי מחרו להדיות מלי מחרו לשמיים, ולכך מחייב רבי שמעון על עצם ההקדש כמחירה, עדיין דבריו קשים, שהרי איפכה מבא אלי, היה לו לומר את הדין להפך, קודשים שחייב באחריותן פטור מתשלומי 4 ו-5, וזאת משום דאקתי לא נפק מרשותי, שבהקדש זה עדיין לא יצא בהמה מרשותו. וכמו שיטתו של רבי שמעון, שדבר שגורם לממון, אף הוא חשוב כממון הבעלים. וקודשים שחייב באחריותן, גורם לממון הם. שכן, אם היה נאבד או נגנב, היו חייבים הבעלים שיקדישום להביא בהמה אחרת. ועכשיו שמקריב את הבהמה הזו, יש לבעלים רווח בכך, שאינם צריכים לשלם מכיסם על בהמה אחרת. ולכך, הבהמה חשובה כממון הבעלים, ולא יצאה מרשותם, ואינו כמחירה. אבל בקודשים שאינו חייב באחריותן, חייב משום דמפקילי מרשותי, שבהקדש זה יצאה בהמה לגמרי מרשות הבעלים, שכן אף אינו גורם לממון. אילו במשנה אמר רבי שמעון שהדין להפך, ובהכרח שאין זה טעמו. אומרת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה. אכן רבי שמעון אינו מדבר על אופן הזה שמבואר ברישה, שהגנב הקדיש את השור, כי באופן זה סובר רבי שמעון שאין לחייבו על עצם ההקדש, וגם בקודשים שאינו חייב באחריותם, משום שעדיין שם הבעלים על ההקדש, כמו שנתבהר לעיל, גם על התביחה אינו חייב, משום שיצאה בהמה מרשות בעליה הראשונים. רבי שמעון, שחילק במשנה בין קודשים שחייב באחריותן לשאינו חייב באחריותן, המילתא אחריתקאי, מדבר על אופן אחר שנכתב במשנה לעיל. ואחי קטני, וכך הוא ביור דבריו. שנינו לאל בדף סמך ב' עמוד ב', אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5, מי שגנב שור ובא אחר הוא גנבו ממנו, אין הגנב השני משלם תשלומי 4 ו-5, אם תבחו מחר. וכן, מתבאר מדין זה, כלומר, שמאותה הדרשה שלמדו לפתור את הגונב אחר הגנב, דהיינו מהפסוק וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, יש גם ללמוד שהגונב מהקדש פטור. שאף הגונב בהמת הקדש מבית הבעלים שהקדישוה ולאחר מכן טבח או מחר, גם הוא פטור מלשלם על התביחה והמחירה. ומה היא טעמה? לפי שנאמר בספר שמות פרק חב בית פסוק וו לעניין תשלומי כפל וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, ויש לדרוש שרק כשגנב מבית האיש, דהיינו, הבעלים משלם תשלומי כפל, ולא כשגנב מבית הקדש, כיוון שאינו חייב בכפל, אינו חייב גם על תביחה או מחירה, שבמקום שאין כפל, אין חיוב של 4 ו-5. ועל אופן זה מדברת המשנה כאן בסייפה, והיא אומרת, שרבי שמעון אומר שיש לחלק בדין זה של גונב בהמת הקדש מבית הבעלים, שקודשים שחייב באחריותן, חייב הגנב לשלם עליהם תשלומי כפל. וכן אם טבח ומחר, חייב לשלם תשלומי 4 ו-5. ומה היא טעמה? מה הסיבה לכך? משום דקרינה בי קוראים אנו בקודשים אלו וגונב מבית האיש, שכיוון שהם גורם לממון, חשובים הם כממון הבעלים, וכמו שנתבהר לעיל, וקודשים שאינו חייב באחריותן, פטור מתשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5. זאת משום דלא קרינן בי אין אנו קוראים בקודשים הללו וגונב מבית האיש, אלא מבית הקדש, שהרי אינם גם לא גורם לממון לבעלים. אם כן, כוונת הגמרא בתירוץ הזה לא להוסיף או להגיע את כל האמור כאן בדברי המשנה, שהרי הגמרא אינה אומרת את המילים חסור ומחסרה ואחי קטני כמו בשאר המקומות שהיא רוצה להגיע. ועוד שאם כוונת הגמרא שיש להוסיף כן בדברי המשנה, לאיזה צורך הוסיפה את הרישה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5, הרי לעיקר מחלוקת רבי שמעון, די היה להוסיף הגונב הקדש מבית הבעלים פטור, ובפרט שהרי כבר הוספה זו של הרישה נשנתה בפירוש במשנה בדף סמך ב' עמוד ב', ואין טעם להוסיפה במשנה שינית. ועוד שאם כוונת הגמרא שיש להוסיף כך במשנה, מדוע הפסיקה באמצע דברי רבי שמעון לבאר טעמו של תנא קמא? הייתה הגמרא צריכה לכתוב את כל ההוספה יחד, ולאחר מכן לבאר את טעמם. אלא בהכרח שכוונת הגמרא שהמשנה לעיל ששנינו שם את הדין של הגונב אחר הגנב, יש ללמוד לדעת תנא קמא שאף הגונב הקדש מבית בעלים פטור, ששניהם נלמדים מהפסוק וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב ולא מבית הקדש. ועל מה שמתבאר שם במשנה, חולק רבי שמעון כאן שיש לחלק בין הקודשים. ולמרות שתנא קמא לא דיבר בפירוש על הקדש, והיה מקום לומר שגם לתנא קמא הקודשים שחייב באחריותם חייב, מכל מקום מדברי רבי שמעון כאן שחולק עליו, משמע שלדעת תנא קמא פטור בכל הקודשים. עכשיו מקשה הגמרא על הביור הזה בדברי רבי שמעון. מכדי הרי שמעינן לרבי שמעון, שמענו לדעתו של רבי שמעון שהוא התנא במשנתנו, דאמר, לגבי גנב ששחט בהמה ונמצאת טריפה, כאמור לעיל בדף עין עמוד א', שפטור על השחיטה הזו מתשלומי 4 ו-5, זאת משום ששחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה, אינה נקראת שחיטה אף לעניין חיוב תשלומי 4 ו-5. ואם כן יהיה קשה, קודשים נמי, גם כשגנב טבח קודשים, הרי שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא, שקודשים שנשחטו חוץ למקומם, דהיינו חוץ לעזרה, אסורים באכילה, ומדוע מחייב רבי שמעון על תביחת קודשים שחייב באחריותם? רבי יוחנן מתרץ את הקושייה הזו, והאמוראים הביאו את דבריו בשתי גרסאות. כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן תירוץ על הקושייה הזו, שכאן מדובר בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים, ששחט הגנב את הבהמה כמו שהיא תמימה, בלא מום, בתוך העזרה, לשם הבעלים. והיינו שהקורבן הוא קרב כדין והשחיטה היא ראויה, ולכן מחייב רבי שמעון על השחיטה הזו. ומה שמייתה הגמרא לעיל בדף סמכבב עמוד ב' קורבנו ולא הגזול, דהיינו שאינו יכול להקריב קורבן גזול, מסביר התוספות ריד ששם מדובר לעניין שאין יכול הגזלן להקריבו לצורך עצמו, אבל אם מקריבו לשם הבעלים, עולה להם הקורבן לשם חובתם. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, והרי כששחט באופן הזה, חזרה קרן לבעלים, הרי זה כמו שהחזיר את הגניבה לבעליה, שהרי אף הבעלים אינם יכולים להשתמש בבהמה הזו, אלא להקריבה. וכיוון שהגנב היא קריבה לשמם של הבעלים, הרי זה כמו שהחזירה לבעלים, וגנב שהחזיר את הגניבה לפני שבאו העדים, אינו משלם כפל ואינו משלם 4 ו-5. מדרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבין, כאן מדובר שנשפך אדם לאחר ששחטוה, ולא נזרק אדם על המזבח כדינו, ונמצא שלא עלה הקורבן לבעלים לשם חובתם, ולא חזרה הגניבה עליהם, ולכן צריך הגנב לשלם. ומכל מקום, כיוון שהייתה השחיטה כדין, הרי היא שחיטה ראויה וחייב עליה 4 ו-5. ולמרות שכיוון שנשפך אדם אסור הבשר באכילה, מכל מקום, כיוון שכששחט שחט כדין, והיה עומד אדם להיזרק, אז הדין הוא שכל העומד להיזרק כזרוק דמי, ונחשב הבשר כראוי לאכילה. והגמרא תבאר את הדברים בהמשך. גרסה נוספת בתירוץ רבי יוחנן, כי עתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל אל בבל, אמר בשם רבי יוחנן תירוץ על הקושייה הזו, שכאן מדובר בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים. והפירוש ששחט את הקודשים בתוך העזרה כדינם, אבל לא שחתם לשם הבעלים. או ששחט לשם הבעלים, אלא שלא שחט לשם קורבן שלשמו הוקדשו. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל שלא לשם בעלים. והדין הוא שהקורבן כשר ומותר באכילה, אבל לא עלה לבעלים לשם חובתם. כפי שאומרת המשנה במסכת זבחים, בתחילת המסכת, בדף ב' עמוד א', שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובתן. ולכך שחיטה ראויה היא, ומכל מקום, לא חזרה הגניבה לבעלים שהרי צריכים להביא קורבן אחר לנדרם, ולכן חייב הגנב לשלם כפל וחייב לשלם תשלומי 4 ו-5. מביאה הגמרא תירוץ נוסף מדוע אין השחיטה נחשבת שחיטה שאינה ראויה, ואנחנו בדף ע"ו עמוד ב', וריש לקיש אמר, כאן מדובר בשוחט בעלי מומין בחוץ, בבהמה בעלת מום ששחטה הגנב מחוץ לעזרה כדינה, ולכך שחיטה ראויה היא וחייב עליה 4 ו-5. אומר התוספות בדיבור המתחיל בשוחט בעלי מומין בחוץ, שריש לקיש עצמו אינו סובר את כל מהלך הסוגיה כאן, כי ריש לקיש סובר שכל המשנה כאן מדברת באופן שהבעלים הם שהקדישו את השור, בעוד שהיה ברשות הגנב. ולפי זה אין צריך לומר שרבי שמעון מדבר על אופן שגנב קודשים מבית הבעלים, אלא גם כאן מדובר באותו אופן שהבעלים הקדישו את הבהמה. ומכל מקום גם לדעת ריש לקיש שמדובר באופן זה, יש להקשות שהרי סוף סוף השחיטה אינה ראויה, ולכך הוא צריך להעמיד בשוחט בעלי מומין בחוץ. עכשיו רבי אלעזר מקשה על התירוצים שהביאה עכשיו הגמרא. תאי בי רבי אלעזר. רש"י מסביר שהלשון תאי בי זה לשון מריח בקנקן. ובמסכת עירובין בדף סמך וו עמוד א' אומר רש"י, כלומר מעיין ומחשב לדעת טעמו של דבר. ובעצם מדייק רבי אלעזר בתירוצים הללו ומקשה. לתירוצו של רבין בשם רבי יוחנן קשה, וכי שחיטה לבדה מטרת הקורבן באכילה? ועל הזריקה של אדם כדין היא זו שמטרת אותו באכילה. ולפני הזריקה של אדם אסור עדיין לאכול מבשר הקורבן? ואם כן בשעת השחיטה עדיין שחיטה שאינה ראויה היא. ולתירוצו של ריש לקיש קשה, וכי השחיטה מטרת לקורבן בעל מום באכילה? ועלו הפדיה היא זו שמטרת אותו באכילה. ומדובר שהייתה בהמה בעלת מום קודם שהוקדשה, שבאופן זה ניתן לפדותה אף לאחר השחיטה. ולמה? כי אם היא הוקדשה ביותה תמימה ולאחר מכן נעשית בעלת מום, אי אפשר לפדותה משנשחטה לדעת ריש לקיש במסכת תמורה דף למד ב' עמוד ב'. לפי שצריך שתהיה בהמה בעמדה והערכה. צריך לשום אותה. ולאחר השחיטה אינה יכולה לעמוד. אבל כשהייתה בעלת מום קודם שהוקדשה, מודה ריש לקיש, שלא צריך שתהיה העמדה והערכה. ואם כן בשעת השחיטה קודם שפדו את הקורבן עדיין שחיטה שאינה ראויה היא, מתרצת הגמרא את קושיותיו של רבי אלעזר, ואומרת, השתמית איתי, הדי רבי שמעון, נשמט מרבי אלעזר מה שאמר רבי שמעון. אומר רבי שמעון, במסכת פסחים דף י' ג' עמוד ב', וכן במסכת מנחות דף ע' ט' עמוד ב', ובמסכת קריטות דף כ' ד' עמוד ב', ובמסכת תמורה דף כ' ב' עמוד ב', כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כל דם העומד להיזרק, דינו כאילו כבר נזרק, וכל העומד לפדות כפדוי דמי, כל בהמה עומדת להיפדות, דינה כאילו כבר נפדתה. ולכך אף שעדיין לא נזרק אדם ולא פדו את הבהמה, שחיטה ראויה היא. ואין הכוונה שכיוון שכל העומד לזרוק כזרוק דמי מותר את הבהמה באכילה גם לפני הזריקה והפדיעה, כי הפסוק אומר בפירוש, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך, והבשר תאכל. ומכאן למידים שאין הבשר נאכל אלא לאחר שנזרק אדם. אלא עיקר הכוונה לומר שכיוון שעומדת הבהמה להיזרק דמה ולהתירה באכילה או לפדותה ולהתירה באכילה, אין לקרוא על הבהמה הזו בהמה שאינה ראויה לאכילה או אוכל שאינו ראוי לאכילו לאחרים. שרי כיוון שעומד לזרוק את אדם ולהתירו, נחשב זה כאוכל הראוי למרות שעכשיו אכן הוא לא ראוי. כך מסביר השיטה המקובצת. ומביאה הגמרא, איכן מצאנו שאמר רבי שמעון כן. כל העומד לזרוק כזרוק דמי, יש ללמוד ממה דתניא, ממה ששנינו בברייתא, לגבי טומאת אוכלים. לדעת הנקמה במסכת בכורות דף ט עמוד ב', כל אוכל מטמא טומאת אוכלין, אף שאינו ראוי באכילה מחמת איסורו. ולדעת רבי שמעון, כל אוכל האסור בהנאה אינו מטמא בטומאת אוכלים, משום שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ד, מכל אוכל אשר יאכל, אוכל שאפשר להכילו לאחרים קרוי אוכל, אך שאינו יכול להכילו לאחרים, אינו קרוי אוכל לעניין טומאת אוכלין. רבי שמעון מודה שאוכל שהיה לו שעת היתר לאכילה, אף שלאחר מכן נאסר באכילה ובהנאה, הרי הוא מטמא טומאת אוכלין, שכיוון שירד עליו תורת אוכל, שוב אינו עולה ממנו. אם כן, נאמר שמה שרבי שמעון אומר, יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלין. אותם קורבנות הנפסלים באכילה ובהנאה אחר שעבר עליהם לילה אחד, כגון קודשי קודשים או קורבן תודה הנאכלים ליום השחיטה בלבד והלילה שלאחריו, יש פעמים שאף שנאסר הבשר, מכל מקום הוא מטמא בטומאת אוכלין. שאם ייגע בו שרץ, יהיה טמא. ואם ייגע בו אחר כך אוכל אחר, יטמא. כי לעניין הבשר עצמו אין אף כמינה במה שנטמא, שהרי גם בלא שנטמא, הוא אסור בהנאה. יש נותר, שכיוון שנאסר בהנאה, אינו מטמא טומאת אוכלין, כדין כל איסורי הנאה שאינם מטמאים, לדעת רבי שמעון. ומברר את הברייתא כיצד היא החלוקה הזו, לן לפני זריקה, אם נאסר קודם שנזרק דמו על המזבח ביום, ונסביר, זריקת הדם על המזבח אינה כשירה אלא ביום, ואם לא נזרק עד שקיעת החמה, נפסל הקורבן, כמו שאומרת הגמרא במסכת זבחים דף נ"ו עמוד א'. אם כן, אם נאסר קודם שנזרק דמו על המזבח ביום, הרי הוא איסור הנאה שאינו מטמא טומאת אוכלין. אבל אם נאסר בנותר לאחר זריקה, לאחר שכבר נזרק דמו על המזבח ביום, הרי זה מטמא טומאת אוכלין, שכיוון שנזרק דמו והיה מותר באכילה, ירד עליו תורת אוכל באותה שעה, ואף שנאסר לאחר מכן, אינו עולה ממנו. וקיימלן, ומקובל בידינו בביאור הברייתא, מהי לן לפני זריקה? מה הביאור במה שאמר רבי שמעון לן לפני זריקה? אין הכוונה של לן לפני זריקת הדם על המזבח ממש, אלא אם לן קודם שנראה לזריקה, קודם שהייתה אפשרות כלל לזרוק את הדם, שדווקא באופן זה אינו מטמא טומאת אוכלין, כפי שהתבהר להלן. וכן מה שנאמר לן לאחר זריקה, לאו דווקא אם אכן נזרק הדם על המזבח, אלא אף אם לן לאחר שנראה לזריקה, לאחר שהייתה אפשרות לזרוק את הדם, גם אם בפועל לא נזרק הדם, די בכך, בכדי שיתמא טומאת אוכלין. ולפי הביאור הזה, אף אם לא לן הבשר ועבר עליו הלילה, כיוון שלא נזרק הדם, בכך נאסר הבשר. והלינה הכוונה, מה שלן הדם בשעת שקיעת החמה שלא נזרק על גבי המזבח. ומבארת הגמרא, קודם שנראה לזריקה לן מהי, מהו האופן שלא הייתה אפשרות כלל לזרוק את הדם? באופן דלא אביה שעות ביום למזרקי. לא היה די זמן ביום שבו נשחט הקורבן להספיק ולזרוק את הדם. משום, דשחתי הוא שחט את הקורבן סמוך לשקיעת החמה, ולכך אינו מטמא טומאת אוכלין. מה שאמר שאם לאחר שנראה לזריקה לן, הרי הוא מטמא בטומאת אוכלין, זה באופן דאבי אלי שעות ביום למזרקי, שהייתה שעות ביום שנשחט להספיק לזרוק את הדם, וכגון שלא נשחט כל כך סמוך לשקיעת החמה, ולכך מטמא טומאת אוכלין, גם אם בסופו של דבר לא נזרק אדם באותו יום, ומשום כך נאסר הבשר. כי כיוון שהיה ראוי לזרוק את הדם והיה מותר באכילה, ירדה עליו בכך תורת אוכל. אם כן, ממה שסובר רבי שמעון, שכל שהייתה שעות לזרוק את הדם, כבר ירדה עליו בכך תורת אוכל, על מה מבואר מכאן שסובר רבי שמעון, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כל דם העומד הוא מוכן להיזרק, הרי הוא כאילו כבר נזרק, ולכן עכשיו הבשר, כמו שכבר נזרק עליו אדם וראוי לאכילה, למרות שבפועל לא נזרק אדם ולא הותר באכילה. ומה שאמרנו שכל העומד לפדות כפדוי דמי, יש ללמוד זאת מן הברייתא הבאה. נתניה שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר, פרה, והכוונה לפרה אדומה, מטמא טומאת אוכלין, שאם ייגע בשרץ נתמת בתומת אוכלין. ואם אחר כך ייגע באוכל, האוכל יהיה תמה. ואף שהפרה אסורה בהנאה, ולדעת רבי שמעון כל איסורי הנאה אינם מתמים תומת אוכלין, מכל מקום. הועיל והייתה לה שעת הכושר, כיוון שלאחר שנשחטה הייתה שעה שהייתה יכולה להיות מותרת באכילה, ירדה לה באותה שעה תורת אוכל, ושוב אינה עולה ממנה, למרות שעכשיו אינה יכולה להיות מותרת. והיינו, שעתה אי אפשר כבר לפדותה, ונמצא שמעתה אסורה בענה ואין אפשרות כלל להתירה. אבל כיוון שלפני כן היה אפשר לפדותה, באותה שעה ירדה עליה תורת אוכל, ושוב אינה עולה ממנה, למרות שעכשיו אינה יכולה להיות מותרת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, פרה מתמה תומת אוכלין, התוספות הראשון בדף עין זין עמוד א', מדוע עכשיו אי אפשר לפדותה? הרי רבי שמעון סובר במסכת שבועות בדף י' עמוד א', שפרה אדומה קודשי בדק הבית היא, ולא קודשי מזבח. ולדעתו שם, קודשי בדק הבית נפדים אף לאחר שחיטתם. אם כן, מדוע אי אפשר לפדות את הפרה אף לאחר שחיטתה? תרצים התוספות שאכן לאחר שחיטתה אפשר עדיין לפדותה. מה שמשמע כאן שאי אפשר לפדותה, היינו לאחר שהיזו את דם הפרה. שמסתבר שלאחר ההזעה, כבר אין אפשרות לפדותה, כיוון שנעשה בה כעין עבודה, שהיזה מדמה 7 פעמים. אף על פי כן, מתמה תומת אוכלין, משום שהייתה לה שעת הכושר קודם ההזעה. שואלים התוספות שאם כן, אף קודם ההזעה אי אפשר לפדותה. שרי לדעת רבי שמעון כל העומד להזות כמוזה דמי, ונמצא שלא הייתה לה שעת הכושר. תרצים התוספות, שכל עוד שלא נתקבל אדם בקוס, אין עומד אדם להזות, ולכך אפשר לפדותה, ונמצא שהייתה לה שעת הכושר. ולמרות שפרה אדומה מתמת אדם ובגדים מצד עצמה, גם בלא שתקבל תומת אוכלין, וכל שכן שמתמת אוכלין ומשכין, מוסיף רבי שמעון, שמקבלת גם תומת אוכלין, והנפקא מינה בזה, שאם נמצא עליה בצק פחות מכביצה, שזה שיעור של קבלת תומה, מצטרף פסר הפרה אדומה להשלים שיעור כביצה לבצק, ובכך יקבל תומה ויתמי אוכלים אחרים שנגעו בו, אף שלא נגעו בבשר הפרה. ולא התוספות בדיבור המתחיל פרה, מתמה תומת אוכלין, התוספות השני בעמוד, מסבירים ש... פרה מצד עצמה מתמת רק את העוסקים במלאכתה ולא בנגיעה בה. ומוסיפים התוספות, שלמרות שבמסכת נידה דף נון א' עמוד א', נאמר שדבר שמתמה בסופו תומה חמורה, מתמה תומת אוכלין ומשכין מתחילה גם בלא הכשר תומה ובלא שיגע בו שרץ. ואם כן, פרה שמתמת את המתעסקים בתומה חמורה, תתמה אוכלין ומשכין, אף שלא הייתה לשעת הכושר, תרץ ריבה תוספות, שלא אמרו כן אלא בדבר שהוא אוכל, אבל בדבר שאינו אוכל אינו מתמה כלל, אוכלין ומשכין אף שסופו לתמה תומה חמורה. ולכך, אם לא הייתה לפרה שעת הכושר ולא הייתה אוכל, לא הייתה מתמה. עוד מתרצים התוספות בשם רי, שאם הפרה עצמה נתמאה, נפסלת בכך מדין פרה אדומה. וזהו חידושו של רבי שמעון, שכיוון שהייתה לה שעת הכושר, מקבלת תומה ונפסלת. אם כן, נחזור עוד פעם על דברי הברייתא, שהגמרא רוצה להוכיח ממנה שכל העומד לפדות כפדוי דמי. נאמר בברייתא שרבי שמעון אומר שפרה אדומה מתמה תומת אוכלין, דהיינו שאם ייגע בשרץ נתמת בתומת אוכלין, אם אחר כך ייגע באוכל יהיה האוכל תמה. ואף שהפרה אסורה בהנאה, ולדעת רבי שמעון כל איסורי הנאה אינם מתמים תומת אוכלין, מכל מקום הועיל והייתה לה שעת הכושר, כיוון שלאחר שנשחטה הייתה שעה שהייתה יכולה להיות מותרת באכילה, ירדה לה באותה שעה תורת אוכל ושוב אינה עולה ממנה, למרות שעכשיו אינה יכולה להיות מותרת. ואמר ריש לקיש, בביאור דברי רבי שמעון, שהייתה על הפרה אדומה שעת הכושר, משום שאומר היה רבי שמעון, פרה אדומה שמצאו בית דין פרה אחרת נאה ממנה, נפדת, מצווה לפדותה ותיצא לחולין, ויקחו במקומה את הפרה הנאה. אף שהפרה הראשונה נמצאת על גבי מערכתה, כבר נשחטה כדינה על גבי מערכה של עיצים. וצריך לציין שכל קורבן אחר אי אפשר לפדותו לאחר שנשחט, לפי שאינו בעמדה והערכה. אמרנו שהכהן צריך לשום כמה שווי הפרה שרוצים לפדות, כמה שווי הקורבן שרוצים לפדות, וכאשר הוא כבר שחוט, הוא לא יכול לעמוד לפני הכהן שיעריך אותו. אבל בפרה אדומה סובר רבי שמעון שקודשי בדק הבית היא ולא קודשי מזבח, ולדעתו בקודשי בדק הבית אין את הדין הזה שצריך שתהיה בעמדה והערכה, ולכן אפשר לפדותה גם לאחר שחיטה. אם כן מבואר שכיוון שהיה אפשר לפדותה אף שלא פדוע, ירד עליה בכך תורת אוכל. אלמה מוכח מכאן שסובר רבי שמעון, כל העומד להיפדות כפדוי דמי. והפרה הזו נחשבת כעומדת להיפדות, שהרי אומר הרמב"ן, נמצא אחרת נהה אמנה מצווה לפדותה. ולכן חל פה הכלל, כל העומד להיפדות כפדוי דמי. חוזרת עכשיו הגמרא לתירוצי רבי יוחנן וריש לקיש לעיל בדף ע"ו עמוד א', מדוע שחיטת הקודשים שנגנבו מבית הבעלים אינה שחיטה שאינה ראויה? שתירץ רבי יוחנן שמדובר בקודשים תמימים ששחט אותם בעזרה כדין. ולעיל בדף ע"ו עמוד א', הובאו בדברי רבי יוחנן שתי גרסאות בתירוצו. או שלאחר השחיטה נשפך הדם, או ששחט שלא לשם הבעלים. ריש לקיש תירץ שמדובר בקורבנות בעלי מומין ששחטה מחוץ לעזרה. מבררת הגמרא, מדוע לא תירץ כל אחד כדברי השני? מבררת הגמרא ביש, למה דבר זה מובן, מדוע רבי יוחנן לא אמר כרבי שמעון בן לקיש שמדובר בבעלי מומין? משום, דקבאי לעוקמה למתניתין, אפילו בתמימין, רבי יוחנן רצה להעמיד את המשנה, אפילו בתמימים שאינם בעלי מום, ששחטם כדינם בפנים, לא רצה להעמיד את המשנה שהיא מדברת בבעלי מומים, שזהו תירוץ דחוק. אבל ודאי רבי יוחנן מודה שאף בבעלי מומים הדין הוא כך. אלא ריש לקיש שהעמיד בבעלי מומים, מה איתה מה לא אמר כרבי יוחנן? מדוע לא תירץ כרבי יוחנן שמדובר גם בגונב קורבנות תמימים ושחטם בפנים כדינם? והערת הגמרא, אמר לך, יוכל ריש לקיש לתרץ ולהסביר לך? לך חן להעמיד בשוחט תמימים בפנים? לפי שנאמר בסמיכות בספר שמות פרק חפה לפסוק למד זין, ותבחו ומחרו. יש להקישם להשוותם זה לזה. כל איך דאיתי במחירה, איתי בתביחה. כל מקום ששייך בו האופן של מחירה, שאם ימכור, יתחייב בתשלומי 4 ו-5, חייבים בו גם על התביחה. וכל איך דלייטה במחירה, בכל מקום שאין שייך בו האופן של מחירה, לייטה בתביחה, אין חייבים בו אף על התביחה. ומה ששנינו לעיל בדף עין עמוד א', שגנב ומחר בשבת חייב, למרות שאם טבח בשבת הוא פטור, כפי שאמרה הגמרא לעיל בדף עין ד' עמוד ב', התשובה היא משום שישנו בתביחה ביום חול, ולכן זה נקרא שאם ישנו במחירה, ישנו גם בתביחה. ועוד מבאר תוספות רבינו פרץ, שגם בשבת יש אופן בתביחה שיהיה חייב, ואופן ששלח אחר לטבוח. כפי שאמרה הגמרא לעיל בדף עין א' עמוד א', שלגבי תשלומי 4 ו-5 יש לחייב את המשלח, ואילו לעניין איסורי שבת, השליח חייב ולא המשלח, כי הרי אין שליח לדבר עבירה, ולכן חייב על מחירה. אומר לך ריש לקיש, והני קודשים, קודשים אילו שהם תמימים, הואיל דחי מזה בין קודשים לא אביה מחירה, כיוון שאם ימכור את הקודשים אין המחירה הלאה, שהרי קודשים תמימים אינם יוצאים לחולין, לכך לתנאו בתביחה, אין חייבים בהם גם לא על התביחה, ולכן לא העמיד ריש לקיש את המשנה בתמימים. לעומת זאת, קורבן בעל מום שחלה בו המחירה וחייב עליה תשלומי 4 ו-5, חייב בו גם על התביחה. ולדעת רבי יוחנן, אין מקישים, אין משווים את התביחה למחירה וחייבים על התביחה, גם במקום שאין חייבים על המחירה. ולכן רבי יוחנן העמיד גם בשוחט תמימים בפנים. אומרת הגמרא, ואז דו לטעם היו, רבי יוחנן וריש לקיש הולכים במחלוקתם זו לשיטתם שנחלקו במקום אחר. דאיתמר, גנב המוכר בהמה טריפה, לדברי רבי שמעון הפוטר על טביחת טריפה כאמור לעיל בדף עין עמוד א', משום שזו שחיטה שאינה ראויה. רבי יוחנן אמר חייב על המחירה, וריש לקיש אמר פטור על המחירה. ומה ביאור מחלוקתם? רבי יוחנן אמר חייב על המחירה, אף על גב דלייטה בתביחה, איתי במחירה. למרות שאינו בתביחה, שהרי פטור עליה לשיטת רבי שמעון מכל מקום, ישנו במחירה שאין התביחה והמחירה תלויים זה בזה. ריש לקיש אמר פטור על המחירה, כי כיוון דלייטה בתביחה, כיוון שלשיטת רבי שמעון פטור על התביחה, לייטה במחירה, גם אינו חייב במחירה. אי טבעי רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. הקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש ממה ששנינו בברייתא. גנב בהמה של קיליים שנולדה מכבשה וטייש וטבחה, או שגנב בהמה טריפה ומחרה, משלם תשלומי 4 ו-5. מה אליו? רבי שמעוני, האם אין הברייתא הזו בעצם דברי רבי שמעוני, ולכך לא הוזכר בגניבת הטריפה, טביחה, לפי שפטור עליה לדעתו של רבי שמעון. ומכל מקום מבואר שחייב על המחירה, על מה מוכח מכאן, אף על גב דליטה בטביחה, איתה היא במחירה, שגם במקום שאין חייבים על הטביחה, מכל מקום חייב על המחירה, וזה לא כדברי ריש לקיש. אמר לי, הישיב ריש לקיש לרבי יוחנן על הקושייה הזו? לא. הברייתא הזו אינה כרבי שמעון, אלא רבנן. זה כשיטת רבנן הסוברים שבטריפה חייב גם על הטביחה, ולכך חייב גם על המחירה, אבל לדברי רבי שמעון שפטור על הטביחה, אכן פטור גם על המחירה. שואלת הגמרא, אי רבנן, אם הברייתא כדעת רבנן יהיה קשה? וכי טריפה במחירה איתה בזביחה ליתה? וכי רק על מחירתה חייב ואילו על טביחתה פטור? מדוע נקטה הברייתא בטריפה רק את האופן של מחירה בלבד? מתרצת הגמרא בשאלה, ואלא מהי? כמו מרצונך להעמיד את הברייתא כמו רבי שמעון? הרי עדיין יהיה קשה על מה שאמרה הברייתא בתחילה, גנב כליים וטבחה. נשאלת השאלה, וכי כליים בטביחה איתה במחירה ליתה? וכי רק על טביחת הכליים חייב ואילו על מחירתה פטור? והרי הדין אינו כן, אלא חייב עליה בין על טביחתה, בין על מחירתה. אלא בהכרח צריך לומר, תנה טביחה והוא הדין למחירה. אמנם שנה תנה בברייתא שחייב על הטביחה, אבל הוא הדין שחייב גם על המחירה. אבל הוא הזכיר רק טביחה. אם כן, אימא לרבנן נמי, תאמר כן גם לדעת רבנן, שלעניין גניבת הטריפה תנה מחירה, והוא הדין לטביחה, אף ששנה תנה בברייתא שחייב על מחירתה, הוא הדין שחייב גם על טביחתה. ורבי יוחנן, שהקשה מהברייתא הזו על ריש לקיש, אמר לך, יוכל לדחות את תירוצו של ריש לקיש ואת ההוכחה שלו מדין גניבת כליים, ורבי יוחנן יאמר, היי מהי, מהי ההוכחה הזו? היא אמרת בישלמה, מובן הדבר שאם תאמר שאכן הברייתא רבי שמעוני, מובן מדוע לעניין הכליים נקטה הברייתא רק שחייב על טביחתה. היי דידתן הטריפה בחדה, שכיוון שבטריפה הוא צריך לשנות רק אופן אחד, שהרי אינו חייב על הטביחה אלא רק על המחירה, ונקט האופן של מחירה בדווקא, לכך תנה כליים בחדה. גם חיוב הכליים נקט תנה אופן אחד שחייב על הטביחה, למרות שחייב גם על המחירה. אלא ימרת רבנן, אבל אם נאמר כדעתך ריש לקיש שהברייתא זו שיטת רבנן, נמצא שלדעתם של חכמים חייב בין בכליים ובין בטריפה, הן על המחירה והן על הטביחה. אם כן יהיה קשה מדוע חילקה הברייתא וכתבה אופן אחד לכליים ואופן אחד לטריפה, נערבינו ונתנינו. הייתה צריכה הברייתא לערב את שניהם ולכתוב יחדיו את הדינים. גנב כליים וטריפה וטבחן ומחרן, משלם תשלומי 4 ו-5. ואם לא כתבה זאת הברייתא, בהכרח שהברייתא שיטת רבי שמעוני. הנה מבואר שאף לדעתו של רבי שמעון חייב על המחירה כדעת רבי יוחנן. מסיימת הגמרא ואומרת, אכן קשיא, אכן הברייתא קשה על שיטת ריש לקיש, שכאמור סובר שבמקום שלא חייבים על הטביחה, לא חייבים על המחירה. עכשיו הגמרא דנה בדברי הברייתא שהוזכרה לאיל, גנב כליים וטבחה, משלם תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא, כליים? וכי ניתן לחייב 4 ו-5 על הכליים? והרי סקטיב נאמר בפסוק לגבי 4 ו-5 סה, נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק למד זין, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו. ואמר רבה, שממה שנאמר בפסוק אחר בספר דברים פרק י"ד פסוק ד', זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כבשים ושה עיזים, ולכאורה היה די שיהיה כתוב שה כבשים ועיזים. ממה שכתבה התורה שה פעם שנייה, יש לדרוש שלכך חילקה התורה וכתבה שה לכבשים בפני עצמם ולעיזים בפני עצמם, כדי לומר שצריך שיהיו אביו ואימו של השה שווים.
Soiros osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שלישי, י"ב במנחם אב, תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף עין זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. טרם שניגש אל הסיכום והחזרה על הדף אשר למדנו אתמול, ואל עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף עין זין, ממסכת בבא קמא, נדבר אודות הודעת בעל דין. והדברים לקוחים מתוך הספר מאורות הדף היומי. בדף עין ג' עמוד ב' ל-A למדנו, בעניין תוך כדי דיבור כדיבור דמי. כלל קבוע הוא בכל התורה, שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. כלומר, הזמן הקצר שלאחר עשיית מעשה, או אמירה מחייבת, נחשב כיחידת זמן אחת עם המעשה שיהיו או מכבשים או מייזים. רק באופן זה נקרא הנולד סה. אבל בהמת קיליים שנולדה מכבש ועז, אינה נקראת סה. ותוספות בדיבור המתחיל זה, מסבירים אחרת את הוכחתו של רבה. נאמר לעניין פסח סה תמים זכר בן שנה, יהיה לכם מן הכסבים ומן העיזים תיקחו, דורש רבה. שהיינו שאותו סי יהיה מן הכבשים והעיזים, כלומר שיהיו הן אביו והן אמו, או מהכבשים או מהעיזים. ולא זה מזה וזה מזה. משיכה הגמרא ואומרת, וזה בנה אב, פסוק זה בנה הקדוש ברוך הוא, להיות אב, כלומר יסוד, המלמד לכל מקום שנאמר סי, שאינו בא אלא להוציא את הכיליים, למעט את הכיליים. וכיוון שבתביחה ומחירה נאמר סי, צריך להיות פטור מי שטובח כליים. מדרץ את הגמרא שייני אחא, שונה הדבר בתביחה ומחירה. משום דאמר קרא נאמר בפסוק שור עושה. יש לדרוש או את המילה המיותרת הזו לרבות את הכליים. כי למדנו לעיל בדף סמך זין עמוד ב' שהיה אפשר לכתוב כי יגנוב איש שור, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחת עשה. ומה שהוזכר בתחילה הן שור והן שה, מה שהוזכר בפסוק שור עושה, הוא מיותר. ממילא המילה הו מיותרת. ומזה לומדים לרבות את הכיליים. דהיינו שאם הוא טבח את הכיליים, מחויב את השלומי ארבעה וחמישה. שואלת הגמרא, וכי כל מקום שנאמר או לרבות הוא בא? והתניא, שנינו ברייתא מופיע במסכת נידה דף ממא עמוד א', וכן במסכת בכורות דף י"ב עמוד א', ובמסכת חולין דף ל"ח עמוד ב', הברייתא דורשת להפך. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסב עז יירצה לקורבן אישה להשם. ממה שנאמר בפסוק פעמיים את המילה או, יש לדרוש שור או כסב פרט לכיליים, למעט כיליים שפסולים לקורבן. או עז פרט לנדמה, למעט באמה שאינה דומה לא לאביה ולא לאמה, כגון שנולדה מאיל ורחל כדרכה, אבל היא דומה לעז שהיא פסולה לקורבן. הרי לנו שדורשים מזה שנאמר או למעט כליים. אם כך, מניין שמה שנאמר לגבי תביחה או מחירה, שור או סה, משמעותו לרבות כליים, ולומר שגם אם תבח כליים, יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, מה שלעניין קורבנות דורשים מהמילה או למעט, ואילו כאן דורשים מהמילה או לרבות, אחא מעניין הדקרא ואחא מעניין הדקרא. בכל מקום הולכים לפי עניינו של הפסוק. אחא כאן לגבי גניבה דכתיב שור או סה, שאי אתה יכול להוציא כליים מביניהם, שהם שני מינים שאי אפשר שיוולד מהם יחד כליים, לפי שאינם מתעברים זה מזה, כי בהמה אינה מתעברת אלא ממין שזמן עיבורה שווה לה. אבל שור שהוא בהמה גסה, זמן עיבורו לתשעה חודשים, ואילו עשה שהוא בהמה דקה, זמן עיבורו לחמישה חודשים. ולכן, אף אם היה נאמר בפסוק שור וסה, היה משמעותו כל אחד לבד ולא כליים. בהכרח, מה שכתבה התורה את המילה או, לרבות כליים הוא בא ולא למעט. אבל לגבי קודשים, דכתיב כסב ועז, שאתה יכול להוציא כליים מביניהם, ולכך לולי שכתבה התורה את המילה או, היה מקום לומר שאף בהמת כליים שמעורב בה מכבש ועז יחדיו, אף היא בכלל הפסוק וקשרה לקורבן. בהכרח מה שכתבה התורה או, לגבי קודשים, למעט כליים הוא בא, ולא לרבות. מקשה הגמרא והרי בתחילת הפסוק האמור לגבי קודשים, נמי גם נאמר שור או כסב, שהם מינים שאין אתה יכול להוציא כליים מביניהם. אם כך הוא נרבה, נרבה כליים מהמילה או האמור שם, שהרי אין במשמעות הפסוק כליים, והמילה או בא לרבות, כמו שנתבהר לגבי גניבה. מתרצת הגמרא מדי סייפה למעט, רי שנה מלמעט. מכיוון שהמילה או האמור בסוף הפסוק כסב או עז, בהכרח בא למעט, שכיוון שהם מינים שאתה מוציא כליים מביניהם, אז גם לולי המילה או משמע לרבות כליים, וממילא בהכרח האו המיותר בא למעט, גם האו שכתוב ברישה בהכרח בא למעט כליים ולא לרבות. מקשה הגמרא דרבה תאמר להפך, מדרישה לרבות סייפה נמי לרבות. כיוון שהמילה או האמורה בתחילת הפסוק שור או כסף בהכרח לרבות הוא בא, שהרי לולי שהיה כתוב היה משמע למעט כיוון שהם מינים שאין אתה מוציא כליים מביניהם, ובהכרח שהמילה או באה לרבות, סייפה נמי גם המילה או המיותרת האמורה בסייפה בהכרח באה לרבות ולא למעט. מתרצת הגמרא ואומרת, איי מיי, מהי הקושייה הזו? היא אמרת בישלמה למעט, אם תאמר שבשניהם המילה או באה למעט, ודאיץ צריך תרי מיעוטי, מובן שלכך צריך הפסוק לכתוב שני מיעוטים. זאת כיוון, דאף על גב דאימה את כליים, שאף לאחר שנתמעטו כליים, עדיין איץ צריך למעוטי נדמה, עדיין צריך מיעוט נוסף למעט את הנדמה. למעט את אותה בהמה שאינה דומה לא לאביה ולא לאמה, כגון שנולדה מאיל ורחל כדרכה, אבל היא דומה לאס שפסולה לקורבן. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שבשניהם באה המילה או, לרבות, יש להקשות תרי ריבוי אי למה. מדוע הוא צריך הפסוק לכתוב שני ריבויים? אשתה כליים ירבלי, אם אף כליים נתרבו שהם קשירים לקורבן, נדמה מבעיה. האם צריך לרבות את נדמה? הרי ניתן ללמוד ולהכשיר אותו בקל וחומר, כי הנדמה קל יותר מן הכליים. שהרי הכליים זו תערובת מין אחר בגופו, ונדמה אינה אלא תערובת צורה אחרת בגופו, אבל לא מין אחר. אז לא צריך ריבוי להכשיר את הנדמה. בהכרח שהמילה או באה למעט ולא לרבות. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי רב הלהיל. מקשה הגמרא, אלא דאמר רב הזה בנה אב. יש לנו פה בניין אב שכל מקום שנאמר בתורה סה, אינו אלא להוציא את הכליים. למה היא הלכתה לגבי איזה דבר נאמר בניין האב הזה? רב הרי אמר בדף עין זין עמוד ב' שממה שנאמר בפסוק בספר דברים פרק י' פסוק ד', זאת הבהמה אשר תוכלו שור סק סבים וסייזים, והיה די שיכתוב הכתוב סק סבים ואיזים, מזה שכתבה התורה פעם נוספת את המילה סה, דורשים שלכך חילקה התורה וכתבה סה לכבשים בפני עצמם ולאיזים בפני עצמם, כדי לומר שצריך שיהיו אבי ואימו של הסה שווים, שיהיו או מכבשים או מאיזים, ורק באופן זה נקרא נולד מהם סה. אבל בהמת כליים שנולדה מכבש ועז אינה נקראת סה. וזה בנה אב, את הפסוק הזה בנה הקדוש ברוך הוא להיות אב, כלומר יסוד, שמלמד לכל מקום שנאמר סה שאינו בא אלא להוציא למעט את הכליים. שואלת עכשיו הגמרא, למה הלכתה לגבי איזה דבר נאמר הבניין אב הזה? אם לעניין הקרבת קודשים שיש למעט בהם כליים מן המילה סה, וכמו שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק י"א, או לסה בכבשים או בעיזים, הרי בהד יכתיב בהו. בקודשים נאמר בפירוש למעט כליים, כמו שנדרש לאל שור או כסב פרט לכליים, אין צורך ללומדו מן הבניין אב הזה. והיא למעשר, אם נאמר את הבניין אב הזה לעניין מעשר בהמה, ללמד שבהמת כליים פטורה ממעשר בהמה, וכן אינה נספרת למעשר עם שאר הבהמות להשלימם למניין עשרה, יש ללמוד כן ממה שנאמר, וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם, וצון היינו סה, ויש למעט כליים ממנו. גם לכך אין צורך בבניין אב הזה, שהרי תחת יאליף מקודשים, כל דיני מעשר נלמדים בגזירה שווה תחת מקודשים. במעשר נאמר כל אשר יעבור תחת השבט, בקודשים נאמר והיה שבעת ימים תחת אמו, ומאחר שבקודשים נתמעטו כליים משור או כסף כמו שנתבהר לעיל, גם לעניין מעשר נתמעטו. אם נאמר שהבניין אב נצרך לגבי בכור, ללמוד מסה האמור בבכור למעט כליים, כמו שנאמר, אם שור אם סה להשמו, אף כאן אין צורך בכך, שהרי העברה יאליף ממעשר, כל דיני בכור למידים בגזירה שווה ממעשר. בבכור נאמר, ועברת כל פטר רחם להשם, ובמעשר נאמר, כל אשר יעבור תחת השבט. ומאחר שבמעשר נתמעטו כליים בגזירה שווה מקודשים, כמו שנתבהר לעיל, גם לעניין בכור נתמעטו כליים. אינמי, ואפשר גם למעט את הכליים בבכור ממקור נוסף, שאם נדמה, דהיינו בהמה שאינה דומה לא לאביה ולא לאמה, וכגון שנולדה מאיל ורחל והיא דומה לעז, אמרת לו, למדנו שאינה קדושה בקדושת בכור, כמו דכתיב לגבי בכור, בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז' אך בכור שור, ויש לדרוש עד שיהיה הוא במראה של שור ובכורו במראה של שור, ולא שיהיה הוא במראה אחד ובכורו במראה אחר, ומאחר שנתמעט נדמה, כליים היא בעיה, צריך למעט שכליים אינם בדין בכור, הרי יש ללומדו בקל וחומר מי נדמה, שכן הנדמה קל יותר מכליים. אלא אומרת הגמרא כי איתמר דרבה, מה שרבה אמר, שהמילה סה זה בניין אב ללמד בכל התורה, פרט לכליים, זה נאמר לעניין פטר חמור, בכור חמור שצריך לפדותו בסה וליטטו לכהן. ואם אינו רוצה לפדותו בסה, פודהו בדמים בשוויו ונותן הדמים לכהן. ואם אינו רוצה לפדותו כלל, חייב לעורפו. וסה זה שפודהו בו, אין הכרח בין שיהיה תם, בין שיהיה בעל מום, בין זכר, בין הקיבה. מה שנאמר בו סה, יש למעט כליים. כמו שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ג', וכל פטר חמור תפדה בסה. וחדת נן, כמו ששנינו במשנה במסכת בכורות דף י' ב' עמוד א', אין פה דין פטר חמור לא בעגל, כי נאמר בתורה סה, ולא בחיה, לא בצבי ואייל, ולא בשחוטה. גם אם מדובר בסה, אחרי שנשחט הוא כבר לא נקרא סה, ולא בטריפה, שיש בה מכה שסופה למות ממנה, כגון שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה, ולא בכיליים, שנולדה משני מיני בהמות, כגון מתייש הבעל רחל, למרות ששני המינים הם סה, ולא בחוי, לא בכיליים שנולדה מבהמה וחיה, כגון מתייש וצביה, והוא ספק חיה, ספק בהמה. אם כן, הבניין אף של רבה שאומר שכל מקום שנאמר סה, זה בא למעט כיליים, במקרה שרוצה אדם לבדות את פטר החמור שלו, את בחור החמור שלו על ידי סה, לא יכול לבדות זאת על ידי סה שנולד מכיליים. שואלת הגמרא ולרבי אלעזר דמתיר לפדות פטר חמור בכיליים, דתנן, כמו ששנינו במשנה שם במסכת בכורות בדף י' ב', רבי אלעזר מתיר בכיליים מפני שהוא סה, כיוון ששני המינים שנולד מהם נקראים סה. אם כן לדעתו יהיה קשה, למה היא הלכתה לגבי מה נאמר הבניין אב של רבה, שכל פסוק שנאמר בו בתורה סה, זה בא למעט כיליים. אומרת הגמרא, אמר לך רבי אלעזר, יוכל רבי אלעזר להשיב לך, כי איתמר דרבה, בניין אב של רבה למעט כיליים, נאמר לתמה שנולד מן התאור, ועיבורו מן התמה. כגון סוס שנולד מפרה ואביו סוס, או חזיר שנולד מרחל ואביו חזיר, שדינו כבהמה טמאה ואסור באכילה. והבהמה הזו נתמעתה מהבניין אב של רבה. ואין הכוונה שרבי אלעזר לומד כן מהבניין אב של רבה, שהרי הפסוק עצמו שממנו לומד רבה את הבניין אב, הוא הפסוק האמור כאן, סק סבים וסעיזים. ונמצא שמלמד לגופו, אלא הכוונה שמהאיתור של המילה סה, דורש זאת לאסור באכילה, אם נתברה מתאמה. ומאחר שלומד כאן לעניין איסור אכילה, שוב אין כלל צורך לדרוש בניין אב לאסור באופן זה גם בפטר חמור, שהרי כיוון שנאסר באכילה ודאי אין לפדות בו, כי הרי כבהמה טמאה הוא. אם כן, כיוון שנאמר בספר דברים פרק י' ד' פסוק ד' זאת הבהמה אשר תוכלו שור סק סבים וסעיזים, יש ללמוד מהמילה סה, למעט אופן זה שנתעברה מתאמה וילדה תאמה, שאסורה באכילה. ולימוד זה, דלא כדעת רבי יהושע. במסכת בכורות דף זין עמוד א', דהי שאם כרבי יהושע, הרי מיסי כסבים וסעיזים נפקלי. רבי יהושע לומד כן ממה שנאמר, כבשים ועיזים בלשון רבים. סי כסבים, היינו סי הבא משני כבשים, שאינו ניתר באכילה עד שיהיה אביו כבש ואימו כבשה, כלומר מן טהור. אבל בהמה כזו שאבי התמה אסורה באכילה, ולדבריו של רבי יהושע לא לומדים זאת מהמילה סי. שואלת הגמרא, הוא טהורה מתמאה ממעברה? וכי בהמה טהורה יכולה להתעבר מבהמה טמאה שהוצרכו רבי אלעזר ורבי יהושע ללמד שאסורה באכילה? במסכת בכורות דף זין עמוד א' נאמר, לעולם אין מתעברת לא טמאה מן הטהורה ולא טהורה מן הטמאה. מתרצת הגמרא, אין, אכן יש אופן שבהמה טהורה התעברה מבהמה נקראת טמאה, ואת הוולד שלה צריך למעט. כלומר, שבהמה טהורה אכן אינה יכולה להתעבר מבהמה טמאה ממש, אבל יש בהמה נקראת טמאה, על אף שהיא ממין בהמות טהורות, וממנה יכולה בהמה טהורה להתעבר. שכן החלקו רבי שמעון ורבי יהושע במסכת בכורות דף זין עמוד א', בהמה שנולדה לאב ואם טהורים, אלא שאין לה סימני טהרה, פרסותיה קלוטות. ולדעת רבי שמעון אסורה באכילה, ולרבי יהושע, כיוון שיש לה סימן אחד של טהרה, מותרת באכילה. ובזה מדובר כאן. כגון דקיימלן, תהיה בר מקלות, ידוע לנו שאימה של בהמה זו הייתה טהורה, ואביה היה קלות, כלומר שפרסותיו שלימות כבהמה טמאה, ואינן סדוקות כשל בהמה טהורה, ולא היה לו אלא סימן אחד משני סימני טהרה שהיה מעלה גרה. ובהמה זו שנולדה מקלות, לומדים רבי אלעזר ורבי יהושע לאוסרה באכילה. ומה שהקלות נקרא טמאה, היינו כרבי שמעון שאוסר את הבהמה הזו באכילה. ואין הדבר תלוי כלל אם הוולד דומה לאמו או לא, אלא אם יש לו סימן אחד של טהרה, מתיר רבי יהושע, ואף אם הרי הוא כשל בהמה טמאה לחלוטין. ואילו התוספות והרשב"א מפרשים שמחלוקת רבי יהושע ורבי שמעון היא בנולד לשני תאורים, אלא שדומה לאימו רק במקצת, ושאר מראה הוא כבהמה טמאה. רבי יהושע מתירו באכילה, ורבי שמעון אוסר עד שיהיה דומה ראשו ורובו לאימו. וזהו הנקרא קלות. ומודה רבי יהושע שאם קלות זה עיבר בהמה טהורה, הוולד אסור באכילה. הוא לומד זאת מסי כסבים וסעיזים. אילו רבי אלעזר לומד זאת מהבניין אב של רבא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין זין ממסכת בבא קמא עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבי שמעון, פרה אדומה שעוזה דמה, האם מתמה ומדוע? שאלה שנייה, מה החידוש בזה? ואנחנו מחפשים את התשובה בתוספות שתופסת מרבית העמוד. שאלה שלישית, מדוע לא ביאר אש לקיש כרבי יוחנן ששייכת טביחה בקודשים כששחט תמימים? שאלה רביעית, לרבי שמעון, מה הדין בגנב שמחר טריפה ומדוע? שאלה חמישית, מה הסיבה למעט כליים מטביחה ומחירה ומדוע באמת לא ממעטים? והשאלה השישית והאחרונה על דף עין זין, מה דין כליים ונדמה בקודשים ומיניים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי י"ב במנחם אב תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא את דף עין זין ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום רביעי י"ג במנחם אב תשע"ו, ונלמד את דף עין ח' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילדי מיטב, מי נותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.